שבועות אף על פי שמן הסתם כל שנו מן העדיותות נשמר מלהוציא שם שמיים מפיו לבטלה, כל שכן בשבועה, יש ענפים קטנים שאף על פי שאינם מן החמורים, על כל פנים ראוי למי שרוצה להיות נקי להישמר מהם. אמרו בגמרא, אמר רבי אלעזר, לאו שבועה ואין שבועה, אמר רבא והודה אמר לאו תרי זימנה, אין תרי זימנה, אין צדק שאליו שלך צדק ואין שלך צדק. אנחנו נמצאים בעולם החברתי, והחברה נבנית על קשרים בין בני אדם. קשרים בין בני אדם בנויים על אמון, בנויים על רצינות, על אחריות. והשבועה, עולם השבועות, זה בעצם עולם שבא לתת עוגנים ליחסים החברתיים, לתת להם תוקף לקשרים החברתיים. וכל פעם שאדם נשבע לחברו, הוא בעצם מחזק את האמון, מחזק את הקשר, מחזק את החשיבות של היחסים. אמירה, מילה זה מילה. והחרדה שלנו מפני שבועה, יש לה צעד של שם שמיים, כמו שהוא אומר. ויש צעד שני בשבועה, וזה החרדה החברתית. זאת אומרת שאנחנו מבינים שחבר סומך עלינו. כשאדם אומר לחברו, כן, כן, כמה פעמים, חוזר על זה, כן, כן, אז צריך להתייחס לזה כאילו נשבעת. זאת אומרת, החבר שלך סומך עליך, אמרת, כן, כן, הוא סומך, הוא רואה בך, יש לו אמון מלא בך. כמה אנחנו רוצים להיות רגישים ואחראים להתרקמות הזאת של האמון החברתי. וההפך הגמור מהאמון זה השקר. כן, דבר השקר הוא כל עירה להתפשט מאוד בבני אדם. מדרגות מדרגות יש פה. כן, גם זה שייך למרקם החברתי, לבניין של החברה. יש בני אדם שאומנותם ממש הוא השקרנות. הולכים ובודים מליבם כזבים גמורים, למען הרבות שיחה בין הבריות, או לחשב מן החכמים יודע דברים הרבה. כן, שוב, הנושא החברתי מוביל לשתי טעויות. טעות אחת, איך בונים חברה? עכשיו שאפשר לבנות חברה בצורה לא אחראית, לא רצינית. טעות שנייה, להפוך להיות מרכזי בחברה. בשביל המרכזיות בחברה, אדם לפעמים גם עושה טעויות. יש אנשים, שהוא מתאר אומנותם בכך, שהם חושבים שהדרך לבנות חברה, זה שכל הזמן יש התרחשות, כל הזמן מדברים על משהו, יש נושאים לשיחה, יש עניין, כולם בירורים, יש משהו באוויר כל הזמן. יש חדשות, יש נושאים שמדברים עליהם, מתווכחים עליהם, זה יוצר ככה התלכדות חברתית. מה טוב אם זה גם אני המרכז, שסביבי ההתלכדות החברתית נוצרת. והם לוקחים אחריות במרכאות חברתית, לדאוג לזה שכל הזמן יהיה משהו שמדברים עליו ומבררים אותו, משהו לענות בו. האם הוא מדויק, לא מדויק, זה לא כך משנה, אפשר גם להמציא דברים. העיקר זה שיש פה התרחשות חברתית. שמרוב רצון להתרחשות חברתית, הנושא הוא כבר לא משנה. ועל זה נאמר, תועבת השם שפתי שקר. הקדוש ברוך הוא לא רוצה ככה לבנות חברה. ואומר, שפתותיכם דיברו שקר, לשונכם עוולת הגה. זאת לא השיטה לבנות חברה ולא לבנות מעמד חברתי. אמרו חז"ל, ארבע כיתות אינן מקבלות פני שכינה. שכינה זה שהקדוש ברוך הוא שוכן, זאת אומרת, מאגד את העם, התוכן האלוקי שוכן באומה, מחבר, מגבש, ומי שהוא שקרן, עוסק בשקר, חושב שהוא מגבש חברה, זה בדיוק הפוך, אתה הפוך מהשכינה. אתה לא מגבה שום חברה, אתה רק מפורר את החברה. כי מה שבונה החברה באמת זה שהדברים הם נכונים, שיש אמון לבני אדם. האמון שנברא בבני אדם הוא בטווח ארוך יוצר את הקשר היותר עמוק. לא עובדה שנוצר פה איזה שיחה מעניינת, או זה לא מה שבאמת בונה את החברה. היחסים החברתיים לטווח ארוך נבנים על אמון. ולכן, כן, בזה שאומרים הן ולאו באמת, זה מה שבונה את החברה. יש כת שקרנים וכת שקרנים, ויש אחרים קרובים עד רגע, לא ממש שקרנים, לא ממש כמוהם. הם מחזבים בסיפורים בדברים, הם לא אומנותם בכך, הם לא הולכים ובודים סיפורים ומעשים שלא נבראו ולא יהיו. יש כאלה אנשים שזה המקצוע שלהם, צערנו הרב, שהם ממציאים ממש סיפורים, אבל יש לא כאלו, אלא שבבואם לספר דבר מה יערבו מן השקר כמו שיעלה על רוחם. שוב, למה הם עושים את זה? או בשביל שיהיה מעניין, זה הופך את השיחה ליותר מעניינת, או שזה מוסיף לי יוקרה חברתית. זה לא ממניעים כלכליים, לא שמשקרים בשביל להרוויח כסף, זה ממניעים חברתיים. והתרגלו בזה עד ששב להם כמו טבע. הם הבדאים. בסוף הם לא בונים את החברה. למה? כי אי אפשר להאמין להם. אז בסוף הם מפרקים חברה, כי יש פה מרכיב בחברה שאי אפשר להאמין לו. אז במקום לתרום לגיבוש של החברה, להפך, הוא מפורר את החברה, כי יוצר פה עוד מרכיב שהוא לא, שאי אפשר לסמוך עליו, אי אפשר להישען עליו. כך עונשו של בדאי שאומר אמת ואין שומעים לו. התביעו בהם הרע, הלכו לטבע, ולא יכלו לצאת דברים נקיים מהכזב מתוך פיהם. על זה מצטער הנביא, לימדו לשונה מדבר שקר. אז הנביא שהיה מקודם דיבר על שפתותיכם דיברו שקר, ופה זה לימדו לשונה, יצרו התרגלות, התלמדות בדבר הזה. יש אחרים שחולים קל מכל הראשונים, הם לא קבועים כל כך בשקר, הם לא חושבים שזה מה שבונה חברה וזה מה שייתן מרכזיות, ציר שסביבו החברה תיבנה, אבל הם לא יחושו להתרחק. למה? אם יאמרו, אם יזדמן להם, יאמרו דרך שחוק ודרך אחרת. הם לא הופכים את השקר לשיטה בחיים, וגם לא למשהו שהוא איזשהו קבוע, אבל תשמע, זה מוסיף פלפל. פעם בכמה זמן צריך קצת פלפל בחיים, אז פעם זה לא כל הזמן, פעם בכמה זמן זה שינוי קטן, ממש קטנטן, וכבר הכל נראה, עושה זה קצת יותר מעניין, יותר נחמד. אז אתה יכול לספר, יודע מה, ראש הממשלה אמר משהו מסוים, אתה יכול להגיד, דיברתי עם ראש הממשלה והוא אמר ככה וככה. זה שינוי מאוד מאוד קטן, אבל הכל נראה אחרת לגמרי, כן? הכל נשמע שונה לחלוטין, פתאום תופס איזה צבע כזה, זה מצחיק. זה נקרא דרך שחוק. הכוונה שזה נחמד, מוסיף פלפל לעולם, יוצר ככה אווירה. זה טעות גם, אפילו אם זה לא כוונה רע. למה? כי שוב, יש לנו אחריות על החברה, יש לנו אחריות על הדבק החברתי, והדבק החברתי בסוף בסוף מה שבונה אותו זה האמון, האמון המלא בין בני אדם, בין כולם. החכם הודיענו, אומר החכם שלמה, הוא יודע בדיוק איך בונים חברה, זה הפך רצון הבורא במידת חסידה. דבר שקר ישנה צדיק. צדיק הוא יסוד עולם, צדיק הוא יסוד, עמוד שעליו כל העולם עומד, כל החברה בנויה. הוא אומר לך, לא ככה בונים חברה. ולכן באה הזרה, מדבר שקר תרחק. לא תישמר, אלא תרחק. כי אנחנו עלולים לפעמים לקחת אותו קצת לפה ושם, לכל מיני דברים, זה עוזר לנו קצת בחיים. עושה את החיים יותר נחמדים, טיפה יותר זורמים, קצת יותר כלילים, זה פותח קצת אפשרויות, זה מחליק כזה דברים. לא נכון. לא ככה אנחנו בונים חברה. צריך לברוח הרבה מזה. זה, בטווח קצר זה נראה מאוד יעיל, פותח דברים, יוצר משהו יותר קל, בטווח ארוך חברה לא נבנית. כמו שאומר צפניה, שארית ישראל, מי שנשאר מעם ישראל, מה שהגרעין הקשה של עם ישראל, מי שבאמת מחזיק את השלד הלאומי, לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית. זה מה שיוצר את השארית, את החוסן הלאומי ארוך הטווח. אמרו חז"ל, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. כן. מה זה חותם? חותם זה האמירה המלכותית. כן, למלך יש חותם. המלך בא לעצב את המדינה, לעצב את החברה, לעצב את כל ההתנהלות. זה חותם, זה דבר מאוד העיצוב. העיצוב של הממלכה. טבעת המלך, נחתום בטבעת המלך. אני לא שומע. אבל לשקר או נופך? נופך. אבל לא לשקר. לא, אנחנו לא, זה לא שקר. בסדר, אתה מספר סיפור לילד, אז אתה, יש את השורות בגמרא, בכוסו חכמנו זה שלו, זה ארבע דפים. בסדר. אבל זה לא שקר. מצוין, תוסיף, לא לשקר. חותמו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה העיצוב. העיצוב של החברה. ואם האמת, כמו מה זה האמת, זאת אומרת, מה באמת מעצב את החברה, כמה יהיה אפקו מתואב לפניו. כן, אז זה מה שבאמת באמת מעצב את הממלכה, את המדינה. הזהיר הקדוש ברוך הוא אל האמת הזרה רבה. ואמר, דברו אמת איש את רעהו. כן, ככה בונים את המערכת החברתית. האמת והשלום יעבו. גם אומר הנביא ישעיה, איך בונים את הכיסא, כיסא הממלכה, כיסא המדינה, הוכן בחסד כיסא וישב עליו באמת. אז התשתית זה החסד, אבל מה יוצר את ההתיישבות? ישב עליו, כמו באמת מאפשר למלכות להתגלות, למלכות שמיים, בכלל למלכות להופיע, להתלכדות של החברה, לכלל ממלכה, לכלל מדינה, זה האמת. מה זה עמי? מתי אנחנו הופכים להיות עמו של הקדוש ברוך הוא? לא ישקרו. זה מה שעוזר לנו להמליך את ריבונו של עולם עלינו. זה תלוי בזה. לכן ירושלים שעיר המלוכה, עיר החברה, עיר הבירה, עיר המרכזית שאמורה ללכד את כל השורות, היא נקראת עיר האמת, להגדיל חשיבותה. יש מדרגות באמת. אמרו חז"ל, דובר אמת בלבבו. לא רק דיבור בפה, מדרגה עוד יותר גבוהה, שזה כבר רמז למידת חסידות, רב ספר. רב ספר הוא לא רק דובר אמת בפיו, הוא היה גם דובר אמת בלבבו. מה שהוא חשב בלב, זה מה שהוא קיבל עליו. הוא היה מספרת שהוא היה בתפילה, ומישהו הציע לו עניין ממוני, הוא הסכים, רק הוא לא יכול להגיד, והוא העלה את המחיר בינתיים, חשב שהוא רוצה יותר, אמר לו, לא, מה שאמרתי, מה שאמרת בהתחלה, אני הסכמתי בליבי, וזה מה שמחייב. זה מדרגה עוד יותר גבוהה, של אמון. כן, אמון הדדי, לא רק במה שאומרים, אלא גם מה שחושבים. אסרו לתלמיד חכם לשנות בדיבורו. כן, תלמיד חכם, יש לו אחריות חברתית. תלמיד חכם הוא עסוק לעצב את החברה, להנהיג את החברה, ולכן הוא יש לו אחריות מאוד מאוד גדולה. ואחד מן העמודים שהעולם עומד עליו, כן, המבנה החברתי כולו עומד. האמת, על מי שדובר שקר, מפרק את החברה. נדמה לך שאתה בונה מלך שעצר את העניין, הנה מדברים על זה, יש בזה התרחשות, אתה רק מפרק. נוטל יסודו של עולם. ומי שזהיר, בטווח ארוך, מקיים יסודו של עולם. היה מקום שהיו זהירים באמת, שלא מלאך המוות לא שולט שם. כן, מלאך המוות, זאת אומרת שאין אין משהו שמפורר את החברה. החברה לא מתפרקת. זה מקום שהוא, יש בו נצחיות, מקום עם, עם חוסן. אין פירודים, אין פירוקים, אין ניתוקים. פעם אחת אשתו של רועי פלוני שינתה בדבריה, כוונה לטובה, גרתה מלאך המוות. כל שינוי כבר מחליש את עומק הקשרים, את החיבור ביניהם, עד שגרשו משם וחזרו לשלוותם, ואין צריך להעריך בדבר זה שהשכל מחייבו והדעת מכריחו.
שהשקר, אם יש חברה שכולה שקרים, זה לא מפרק את החברה. אין אמון. אבל אם מה שהוא דיבר פה על אנשים שקל לכל הראשונים, לצחוק, אומרים, ותוך כדי שהוא אומר את זה, כל המדים שהוא מבלבל במוח. למה זה דווקא...
אבל מה הבעיה? שלאט לאט, שמפדי פעם גם לא יודעים את זה. לא תמיד זה ברור. זאת אומרת שיש איזה ערפל כזה, שלאט לאט מתפתח. מתי הוא סתם אומר, מתי הוא לא אומר, אנחנו לפעמים כולם יודעים, לפעמים זה לא ברור כל כך. אז לאט לאט יש איזה ערפל. והערפל הזה בטווח של זמן יוצר איזה אי בהירות. שאתה אומר משהו, אתה לא יודע מה הוא מתכוון. אתה יודע מה הוא מתכוון באמת. ולאט לאט זה יוצר אווירה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. היום לצערנו הרב בעולם הפוליטי זה מתיש, זה מתיש את כולם. אתה רואה שהם משקרים וזה זה בסדר, זה ככה זה. זה מפרק את כל, כל היכולת שלך לסמוך על מישהו, לסמוך על איש ציבור, לסמוך על, על מילה של, של מישהו. כן, כן, ואתה לא יודע שזה לא באמת. אז אתה לא יודע כן לסמוך עליו, לא לסמוך עליו, זה רציני, לא רציני. אין אפשר לבנות ככה כלום. אז באותו רגע הוא הרוויח כאילו אתה חבר שלו, הוא אמר לך, כן, כן, בסדר גמור, אתה צודק, אני אזל, אז הוא קנה אותך, אבל בעצם הוא גרצר לך אכזבה לטווח ארוך. אז זה הפוך, רק נחלש הקשר בין האזרחים למנהיגים, והיכולת שלנו לשתף פעולה אחד עם השני נחלשת.
הרב, אז מה
המקור
של לשנות את פני השלום? איפה זה נכנס?
את פני השלום.
אבל זה גם סוג של
ערפל ויוצר... לשנות. זאת אומרת, המהר"ל, להשתדל לא לשקר עד הסוף. טיפה לשנות, אבל שוב, בגלל שיש מטרה מאוד מאוד גדולה, שנקראת שלום. זה לא בשביל שסתם יהיה נחמד פה וזה. יש פה סכנה, הולך להיות מלחמה. הולך להיות פה משהו מאוד קשה. אז בשביל להציל את החברה מאיום, ממלחמה, אז אנחנו משנים קצת.
נכנסים פה החילוקים שהרב אמר, זה מראיות שאנחנו לא יודעים איפה לעשות חילוקים. פה זה כן, פה זה, פה זה.
כן. לכן, אתה צודק שאתה צריך הרבה חוכמה פה, אני מאוד מסכים. שצריך פה הרבה, הרבה חוכמה, איך מתי ואיך משנים פני השלום. אני מסכים. אבל יחסית, הרצון לשלום הוא לא אותו יצר כמו באריות. באריות יש יצר חזק. לעשות שלום זה, זה לא יצר, זה אידיאל. זה נכון שצריך פה הרבה חוכמה. יש עוד חטא שהוא קשור לנושא החברתי והוא חילול השם. לכאורה למה הרמח"ל מביא את חילול השם פה בתחום החברתי? הרי לכאורה חילול השם זה בן אדם למקום. ופה הוא מצרף את זה למערכה של בן אדם לחברו. בהמשך הרמח"ל יצטט את המשנה במסכת אבות. המשנה אומרת, אחד שוגג ואחד מזיז בחילול השם. זאת אומרת שבחילול השם אין הבדל בין שוגג למזיד. שואל המהר"ל בדרך החיים, למה? הרי בכל התורה כולה מצאנו הבדל בין שוגג למזיד, שהבדל גדול, אם חילל שבת בשוגג, חילל שבת במזיד, זה לא אותו דבר. אז למה פה בחילול השם אחד שוגג ואחד מזיד? אומר המהר"ל, שבאמת חילול השם זה שייך לדיני נזיקין. בדיני נזיקין אין הבדל בין שוגג למזיק. כן, המשנה בבבא קמא אומרת שאם אדם מזיק לחברו בשוגג, חייב לשלם. למרות שלא, אתה שוגג. כל עוד זה לא אונס גמור, אדם צריך לשלם. למה? יכול להיות שאתה לא אשם, אבל עשית נזק. עשית פה נזק, ואת הנזק שנוצר צריך לתקן. עשית תאונה, לא התכוונת לעשות את התאונה הזאת, אבל עשית תאונה, שברת משהו, תשלים את החסר, זה דיני נזיקין. אומר המהר"ל שחילול השם זה שייך למשפחה של דיני נזיקין. בעצם מה קרה בחילול השם? הרי בקדוש ברוך הוא לא פגעת. מי נפגע? החברה נפגעה. חילול השם זה נזק חברתי. אדם יש לו מעמד בחברה, ובגלל המעמד החברתי שלו אנשים מסתכלים עליו ומושפעים ממנו, וכשהוא מזלזל במצווה או באיזה עבירה, אז הוא משפיע על החברה. וכשהוא משפיע, אפילו בלי שוגג, הוא לא התכוון לזה. הוא לא התכוון לעשות, הוא סתם לא שם לב, אבל הוא יצר מסר, שדר חברתי בלי לשים לב, ויצר נזק, כי עכשיו אנשים מזלזלים עכשיו באיזה מצווה או באיזה עבירה, ונוצר נזק חברתי. אז מול הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, אני שוגג, בסדר. אבל את הנזק החברתי שעשית, עשית נזק. אז זה שייך למשפחה של דיני נזיקין. אותו דבר מצאתי גם בכתבים של הרב קוק, אחד הקבצים יצאו כתבי יד שלו, אז הוא כותב את זה גם על פרשת אמור. פרשת אמור, בסוף פרשת אמור יש את הפרשייה של המקלל, ואז כתוב, הוצא את המקלל מחוץ למחנה, ורגמו אותו, ובני ישראל תאמר למור, ואז יש שם הפרשה של קידוש השם, שלא תחלו השם קודשי, ונקדשי בתוך בני ישראל, ויש שם כמה פסוקים פתאום של דיני נזיקין. מכה בהמה ושלמנה, או מכה אדם יומת, עין תחת עין, כמה פסוקים בסוף פרשת אמור, של דיני נזיקין. שואל הרב, מה הקשר? עסקת במקלל. איך הגעת פתאום לדיני נזיקין? אז הוא אומר, מה זה מקלל? הרי, לכאורה, נעשה חשבון. אדם שמקלל את הקדוש ברוך הוא, זה שטויות. הרי אם הוא מקלל את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהוא לא יודע את מי הוא מקלל, כי את הקדוש ברוך הוא שהוא מדמיין, זה לא הקדוש ברוך הוא באמת. אז הוא קילל לא את הקדוש ברוך הוא. כי אם הוא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא באמת, הוא יודע שלא שייך לקלל אותו. אז את מי הוא קילל? את הדמיונות שלו שזה הקדוש ברוך הוא. אז בעצם לקדוש ברוך הוא לא קרה שום דבר. בסדר? לא קרה ש... אז לכאורה הייתי אומר, מה תתעלם מהמקלל? בסדר, אז הוא קילל, אז מה אכפת לך? אז לכן, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לא. הנזק בכללת השם זה לא כלפי, כלפי החברה. אנשים שרואים שמי שמקלל את הקדוש ברוך הוא, בעסקים כרגיל, זה יוצר נזק חברתי. כמו מכה בהמה ישלמנה. למה מכה בהמה ישלמנה? זה לא על הבהמה שעונש על הריגת הבהמה. הרגת הבהמה, אתה צריך למענישים אותך. זה לא עונש. הבהמה מתה. בסדר, מתה, הרגת אותה. הרגת אותה, מה עכשיו? לא, זה תשלום. מה תשלום? עשית נזק. צריך לשלם את הנזק. אבל יש תמיד איזה שוליים בחברה שזה מבלבל אותם. זה שאדם קילל את הקדוש ברוך הוא בפה מלא ולא קרה לו כלום ולא נענש, זה יוצר ככה איזה חולשה, איזה רפיון רוח. אז הכל זה נזק חברתי. זאת אומרת שחילול השם זה עניין חברתי. זה לא עניין שבן אדם למקום, זה בן אדם לחברו. כן. נכון. שיטת הרמב״ם היא מיוחדת, גם החפץ חיים, נכון. שיטת הרמב״ם שחילול השם זה גם בן אדם לעצמו. כן. זאת אומרת, לא להכיס שבלי יצר, ככה הלשון של הרמב״ם. כשאדם עובר עבירה, בלי יצר זה חילול השם. זאת אומרת ששוב, אתה מחליש בעיני עצמך את העולם הרוחני. כך שיטת הרמב״ם, נכון? אבל פה רואים שהרמסלת השערים לא מביא ככה. הרמסלת השערים פה אומר, הכל זה מצד החברה. צריך להיות חס על כבוד קונו, להסתכל והתבונן שלא יצא מה שיוכל להיות חילול לכבוד שמיים. הנושא הוא הכבוד, כבוד קונו. כבוד שמיים. כן, מה זה כבוד? כבוד זה ההשפעה ההיקפית, השפעה הרחבה. כבוד המלך, כבוד ההשפעה הרחבה של ריבונו של עולם על החברה, ויש לקדוש ברוך הוא השפעה חברתית. ואם אתה עושה עבירה או לא מקיים מצווה כראוי, אז ההשפעה החברתית של התוכן האלוקי נחלשת. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. איך ידע מחילול השם? חילול השם זה עניין חברתי. אומר רב, כגון אנא, שקינא ביסרא מתאבכא ולא יבין עוד מלא אלתא. רב, גדול הדור, צדיק הדור, הולך לקנות במכולת. הוא אומר לבעל המכולת, אני לא יכול לשלם, אין לי מזומן עליי, תרשום לי, אני אשלם אחר כך. בסדר גמור, מותר לעשות את זה לפי ההלכה. הבעל המכולת בוודאי מסכים, בוודאי רב, אתה בוודאי, אנחנו ברצון רב, אני ארשום לך את זה. אבל מי שמסתכל, מה הוא ראה? הוא ראה שרב לא בוער לו כל כך שמיד ההוא יקבל את התשלום שמגיע לו. פה בן אדם שמחר לך, כן, עשה בשבילך עבודה, מחר לך מוצר, ולרב זה לא בוער שהוא מיד יקבל תמורה. אחר כך. רב ברום מעלתו, זה לא מספיק, לא אכפת לו כל כך. עכשיו, מה הציבור לומד מזה? הציבור הרי מוריד מהרב כמה דרגות אליו. לא כל כך בוער לשלם בזמן, גם כשלא בזמן, לא כל כך בוער לשלם, באופן כללי. לא בוער כל כך. הוא אחר כך יקבל מתישהו, נראה אולי אם נזכור. זאת אומרת שבמדרגה של ההשפעה של רב, המסרים שעולים ממנו, בלי שהוא ישים לב, יכולים להיות מסרים מקיפיים מאוד מאוד גדולים. הוא בכלל לא חשב עליהם בכלל. זאת אומרת שחילול השם זה הנזק התודעתי שיכול להיווצר בציבור, בלי שאתה התכוונת בכלל לדבר הזה. רבי יוחנן אומר, כגון עדה למסיגנה 400 בלא תורו ולתפילים. רבי יוחנן הוא סמל של דבקות בהשם, והוא ברום מעלתו, לפעמים הוא לא דבק בהשם. יש לו כמה קטעים כאלו שהוא לא לומד תורה ולא מניח תפילים. אז אפשר להירגע. אם רבי יוחנן, יש לו לפעמים קטעים כאלו שלא זה, אז כולנו לומדים מזה. דבקות בהשם זה לא נושא כזה שצריך כל הזמן אינטנסיבי. גם רבי יוחנן מרפא לפעמים, אז גם אנחנו יכולים קצת להרפות הרבה מהנושא. זאת אומרת, חילול השם, המסר. המסר שעולה מזה. אחר שלימדתי בישיבת הכותל פעם, אז אמר, לימדתי שם בסילת ישרים, אז אמרתי להם, נדמיין, תדמיינו לעצמכם את הרב לבנצל, שליטה. אתם הולכים הרב לבנצל, אתם הולכים נגיד ברוב היהודי, פתאום רואים באיזה אחד הקיוסקים, הרבה, אתם רואים, במסעדה יושב הרב לבנצל בחוץ, אוכל פיצה, שותה קוקה קולה, יושב ככה איזה חצי שעה. הוא לא עבר על שום איסור, הפיצה כשרה, קוקה קולה כשר, מותר לו לנדן שבת חצי שעה. על מה אתם תרגישו? אפשר להירגע, כאילו, קצת אפשר. הרי אמרו כל הזמן בחרדת קודש, כל הזמן עם תפילין עליו, ותורה, וכל הזמן תורה, כל הזמן ליראת השם. הבנו. זה חילול השם. אם הוא יעשה את זה, אם הוא יעשה את זה, זה חילול השם. מה? כן, זה יעשה חילול השם. יש לו אחריות. כן, ככה זה. מי שעולה יותר למעלה, יש לו אחריות. זה כמו שמפכ"ל המשטרה יעבור באור אדום.
זה קורה.
כל אדם לפי מדרגתו, לפי מה שנחשב בעיני הדור, צריך להתבונן, זה עניין חברתי, יש לך אחריות חברתית. לא רק אחריות אישית. אתה מייצג, אדם שהוא מייצג את התורה, מייצג מצוות, מייצג את דרכי השם, אז אנשים מסתכלים עליו. ואם הוא מתנהג בצורה לא יפה, אז יש לזה, אתה מייצג, יש איזה מסר שעולה. אם הוא עושה דבר לא ראוי להגיש כמותו, פירבות חשיבותו כמותו, ירבה זהירותו בעבודה ודקדוקו. כן, הוא יותר מייצג את התורה, את המצוות. אם הוא טיפה, יש לו סיבה להקל באיזה עניין מסוים. מותר לו, יכול להיות שהנסיבות הן באמת מותרות הלכתית. אבל הוא צריך לעשות חשבון. אנחנו כל הזמן צריכים לעשות חשבון על מה המסר שעולה בלי לשים לב, זה אחריות חברתית. שם שמיים מתחלל, כן? מה זה חלל? חלל זה ריק. אתה יוצר ריק בעולם, אתה יוצר חללים בעולם החברתי, רקנות, נזקים. כי כבוד התורה הוא שמי שמרבה הלימוד ירבה ביושר תיקון המידות. כן, אומרת הגמרא בסוף יומה, שם זה אותו דף, אם אדם הולך בשוק והוא לא מתנהג כמו שצריך, אז הוא מסניא שם שמיים. אז יש לנו אחריות, כן, אדם שהוא לומד תורה צריך להיות יותר אדיב ויותר נעים לבריות ויותר סלחן ויותר וטרן. יש לנו אחריות, חילול השם. כל מה שיחסר למי שמרבה בלימוד גורם ביזיון ללימוד, וזה חילול שמו יתברך שנתן את תורתו הקדושה, ציוונו לעסוק בה, להשיג על ידה שלמותנו. הנושא האחרון בעולם החברתי הוא שבת. לכאורה גם שבת לא שייכת לעולם החברתי. שבת לכאורה שייכת לבן אדם למקום, קדושת השבת. מה היא עושה פה במצוות שקשורות לחברה? שמירת שבתות דינים טובים ודאי רבה, משפטים רבים, הלכת הרבתא לשבתא. אפילו דברי שבות, אף על פי שהם דברי חכמים, הם עיקרים, אמרו חז"ל, אל תהי שבות קלה בעיניך, שמיכה היא שבות ונחלקו בה גדולי הדור. ופרטי הדינים לחלוקתם מבוארים אצל הפוסקים בספריהם, כולם שווים לחובתנו בם לזהירות המצטרך. טוב, מה זה עושה כאן עכשיו באמצע העניין החברתי? סביר הרמח"ל למה הוא מזכיר פה עכשיו את השבת. מה שקשה על ההמון שמירתו הוא השביטה מן העסק ומדבר במסע ומתן. החברה בנויה על דיבורים. מה בונה חברה? הדיבור. בני אדם כל השבוע לא מתראים, כל אחד עסוק בשלו. בשבת אין, אנשים לא עסוקים בעבודה, לא ממהרים לשום מקום, נפגשים. וזה הזמן ליצור את הדבק החברתי, את הקשרים שנפגשים לפני התפילה, אחרי התפילה, יש להם זמן, יכולים באוכל לדבר יותר, שיחה יותר ארוכה, אחרי האוכל, יש זמן לדבר. שבת זה הזמן שבו מתגבשת קהילה, מתגבשת חברה. זה מאוד מאוד משמעותי על מה מדברים בשבת. מה שתדבר בשבת זה יהיה הגובה של המכנה המשותף החברתי. וחז"ל מדגישים לנו בשבת מה אסור לדבר. למה? כי יש לשבת תפקיד חברתי. מה המכנה המשותף החברתי? מה, כן, כולנו נפגשים, מה הנושא שכולנו נקשרים סביבו? מתקשרים סביב תפילה, סביב קריאת התורה, סביב פיוטים, סביב שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, סביב ענייני צדקה וחסד, אבל לא מדברים מענייני מסע ומתן. וזה קשה להמון. לא מדברים לא על עבודות ולא על קניות ולא על נסיעות, לא על שום דבר כזה. לא כי זה לא חשוב, כי אנחנו לא רוצים שזה יהיה כל הדבק החברתי. זאת תהיה התשתית של החברה. זה משפיל את החברה. כל הקשרים החברתיים זה עניינים שקשורים או לעבודה, או לנסיעות, או לקניות, או לכל מיני תוכניות שצריך לבצע. כל השבוע יש את זה. אנחנו צריכים לרומם פעם בשבוע את כל המגע החברתי, להרים אותו למקום אחר, שישיג בשיח אחר לחברה. מעיין אחר. לכן, כי בתום עשו דרכך, למצוא חפצך, בדבר דבר. אומר ישעיה, צריך שעולם הדיבור בשבת יתרומם. ירושלמי אומר שבקושי יתירו להגיד שלום בשבת. שבת זה לא זמן של שיחות סתם, אלא שיחות שיוצרות משהו. יושבים, מדברים דברי תורה ביחד, שרים ביחד, מצוין. דברי טעם. כל מה שאסור לעשות בשבת, אסור להשתדל או להזכיר בפיו. אסור לדבר על קניות, אסור לדבר על נסיעה, על מלאכות, על עבודות, או לעיין בנכסיו לראות מה צריך למחר. כל מה שיוצר, שוב, איזושהי אווירה שבעצם יוצרת שיח, שיח נמוך. אסור ללכת לפתח המדינה, לצאת בלילה למרחק. אסור לומר דבר פלוני אעשה למחר, סחורה פלונית תקנה למחר. וכן כל כיוצא בזה. אז אם כן, גם השבת יש לו תפקיד חיובי אדיר במבנה החברתי, יש לנו אחריות חברתית. על מה מדברים בשבת ועל מה לא מדברים בשבת, זה לא רק אחריות אישית כלפי שמיים, זה אחריות חברתית. יכול להיות שאתה לומד תורה כל השבוע, אתה נפגש בשבת עם אנשים שלא לומדים תורה, לך אחריות עליהם. מה יהיה איתם? הם מתרגלים לזה שהקשרים במיני אדם, זה הכל עניינים חומריים. צריכים ומה, אין, הם לא תחוס עליהם. הם צריכים משהו אחר, מגע אחר ביניהם. זה הזמן דווקא ללמוד עם אנשים תורה, לדבר עם הדברים, דברים, אנשים דברים של רוח, דברים של טעם. עד הנה דיברנו מקצת המצוות שרואים שבני אדם נכשלים בהם על הרוב, ואין לנלמד לכל שאר הלאווים. אין איסור שאין לו ענפים ופרטים. מהם חמורים, מהם קלים. מי שרוצה להיות נקי, צריך להיות נקי מכולם וטהור מכולם. אמרו חז"ל, שינייך כעדר רחלים. מה רחל זאת צנועה? כך ישראל צנועים וקשרים מלחמת מדיין. כן, לעם ישראל יש שיניים. מה זה השיניים של עם ישראל? זה החיילים, זה הצבא. פתאום אנחנו נושכים, כן, מתקיפים, מה שיש לנו שיניים. אנחנו אומרים על מישהו שיש לו שיניים, זאת אומרת, תיזהר. חוק, אומרים על חוק, נכון? לחוק הזה אין שיניים, מה הכוונה שהוא? הוא לא חזק מספיק. ויש לעם ישראל שיניים, החיילים של עם ישראל זה השיניים. הם יוצאים למלחמת מדיין. מה מאפשר לנו לנצח במלחמת מדיין? הצניעות, הכשרות. מה זה צניעות וכשרות? מה הכוונה? אומר רב הונא בשם רב אחא, שלא יקדים אחד תפילין של ראש ותפילין של יד. זאת אומרת, כדי שעם ישראל ינצח בקרב, כדי שעם ישראל יצליח במלחמה, הוא צריך שכינה. מה משרה שכינה בישראל? הנקיות, הדקדוק במעשים. ראינו את זה כבר בסוף פרק י', כתב בסוף פרק י', שדוד, בגלל שהוא היה נקי, היה נזהר ומנקה עצמו, לכן היה הולך למלחמה בביטחון חזק. מה נותן לנו את הכוח למלחמה? הנקיות. ולכן נכה להגיד, ארדוף אויבי והשיגם ולא אשוב עד כלותם. כן, בך ערוץ גדוד, באלוקי הדלג שור, כל הניצחון הצבאי המרשים של דוד בזכות הנקיות שלו. מה זה הנקיות? שלא הקדים אחד תפילין של ראש לתפילין של יד. תפילין של ראש זה המחשבות. תפילין של יד זה המעשים. אז אדם יכול להגיד, העיקר אני בגדול אני זהיר, בגדול אני זריז, אני בעד. זה לא מספיק, צריך נקיות. נקיות זה דקדוק בפרטים. כן, הוא הדגיש פה שהנושא העיקרי זה הלדקדק בפרטים. לא להקדים תפילין של ראש תפילין, את הכוונה לא לדלג על הפרטים. אלא נקיות, מידת הנקיות זה שאני לא מדלג על הפרטים בדרך אל הראש. אילו הקדים אחד ועם השם שבחם ולא היו יוצאים משם בשלום. אז ההצלחה הצבאית תלויה בדקדוק בפרטים, זה מה שמאשר שכינה בישראל, הנקיות הזאת, וזה מה שמאפשר לנו לנצח בקרב. אמרו בירושלמי, המספר בין השתבח ליוצר, סתיימנו פסוקי דזמרה, עכשיו הוא מספר, מה זה מספר? הוא צריך לדבר עם חבר. אז חשוב לדבר עם חברים. זה מגיע מישהו על בית כנסת, שלום, מה נשמע, מה העניינים, לא ראיתי אותך הרבה זמן. חשוב, זה יוצר קשר בין בני אדם, שיחת רעים, זה חשוב. לא. לא ככה בונים חברה. מה שבונה באמת את החברה, זה נכון, צריך לדבר אחד עם השני. מה שיבנה באמת את החברה, זה עובדה שכולנו, יש לנו מגמה משותפת. כולנו קשורים להופעת שם השם. וזה מה שמדביק את החברה באמת. זה אווירה בידו. ומה קורה? חוזרים עליה מאורך המלחמה, מגרשים אותו מסדקה. ולמה? הוא דווקא מאוד עוזר פה לדבק החברתי, הוא מדבר עם כולם וזה, הוא אדם מאוד סימפטי. הוא מפריע לאורחי המלחמה, מפריע לגיבוש, מפריע להתלכדות של החיילים במלחמה. הרי לאחד אחד צריך להגיע דקדוק והנקיות האמיתי במעשי. זאת אומרת שהרמח"ל מרים את כל נושא הדקדוק במצוות לרמה הלאומית, סוגיה לאומית. דקדוק במצוות זה לא סוגיה אישית, סוגיה לאומית, סוגיה ביטחונית, שקשורה לעצם היכולת שלנו כעם, לעמוד ולנצח את האויבים, לעמוד בשער. כי בזמן מלחמה מתחדד המכנה המשותף. בזמן מלחמה מתחדד החוסן של החברה. מאיזה חומרים היא בנויה? מה המהות שלה? מלחמה זה זמן מאוד, זמן בוחן, לבן בוחן. לכן זה הזמן שדווקא אנחנו עוד יותר מדקדקים ועוד יותר מרבים בירידה לפרטים. דווקא בזמן שיוצאים לשדה הקרב צריך עוד יותר לדקדק בפרטי הפרטים. אחרי שעסקנו בכמה נושאים של מצוות, גם בן אדם למקום, בן אדם לחברו, עובר הרמח"ל לחלק השני של מידת הנקיות, וזה המידות. כן, המידות זה חלק אחר, שהוא אפילו יותר מסובך, אומר הרמח"ל. כמו שצריך נקיות במעשים, צריך נקיות במידות. יותר קשה נקיות במידות מנקיות במעשים. כן, אנחנו נראה ונמשך לנסוק בזה בעזרת השם, שעולם המידות יותר מסובך אפילו להיות נקי בו מאשר המעשים. אני אראה, אני מקווה שנספיק לסיים את הפרק עד סוף השנה ונראה אם נצליח. טוב, בהצלחה לכם, שרות טובות.